לימוד לרפואת, מה?
דבורה בת ג'וזמין.
יופי, כמו שאריאל ביקש, הוא היה נראה מאוד לחוץ, גם צדקה בקברות צדיקים, אריאל, לעשות בשבילך?
זה כבר.
בסדר, אנחנו ממשיכים עם קין והבל, ממשיכים, היום זה באמת יותר שיעור אוסף כזה, ממה שדיברנו פעם קודמת, עם התוספות, אבל בזכותכם כרגיל יש חידושים. אוקיי, אנחנו פרק ד' אופס, מקווה שזה יחזיק עד סוף השיעור. לך יש, אוקיי, ליבוי. אז טוב, אז בעצם התעסקנו בדברים הראשונים שקורים אחרי היציאה מגן עדן. אני רוצה לפתוח דווקא במשהו שלא דיברנו עליו הרבה, אבל קצת עליו בשיעור, זה הנקודה שמיד מה שקורה אחרי היציאה מגן עדן, זה והאדם ידע את חווה אשתו ותר ותלד את קין. זה לא מובן מאליו החלק הזה, זה כבר נתון לדון לכף זכות את אדם וחווה. כי, ואני אראה לכם את זה בהמשך, שזה לא מובן מאליו. לכאורה היינו יכולים לחשוב, אחרי שאתה דיווחת לי שלדת בנים, זה הולך להיות כזה תיק. אז אם אני אומר את זה בגסות, היה מקום לצפות שהיא תגיד לו, קח את הלדות שלך, ולא צריך אותם. כאילו, לא רוצה. וכן לגבי מה שיהיה אחרי זה על קין, היינו יכולים לצפות שאחרי שנשמע שהאדמה, ארורה האדמה, אז יגידו, תשמור את האדמה שלך לעצמך, לא רוצה עוד זה. בסדר? שתבינו שאני לא, זה לא סתם נוחת באוויר מה שאני אומר, אז אם תראו רגע ב... בפרשת נוח, תראו רגע בפרשת נוח פרק ת' פסוק ת', תחזיקו יד על הזה ותקפצו שנייה יש לנו מקרה דומה לכאורה פרק ת' פסוק ת' ואני הנני רואים? בזמן שאני הנני מקים את בריתי איתכם ואת זרעכם אחריכם כן? כן, פרק ת' פסוק ת'.
אני מקים את בריתי איתכם.
מה? כן, כן. אז מה שקורה לנו, אתם תראו שהלימוד שלי הוא מבוסס כמו לזהות תבניות חוזרות, עם השינוי שבהם, אבל לראות תבניות חוזרות. אז יש לנו את הנקודה של מה קורה אחרי הופעת הדינים, אחרי למשל הגזרה של עמיתה וגירוש האדם מגן עדן, אז זה מצב של דינים. אותו דבר, אחרי גזירת עמיתה שנגזרה על האנושות, בדור המבול, זה אותו דבר. ואז אתם תראו שהרבה פעמים אחרי גזירה, עולה סוגיית לידה או לא לידה, ללדת או לא ללדת. האמת זה גם לפני וגם אחרי הגזירה. בסדר? מי שמכיר למשל את הרש"י על שאמרם ויקח, וילך איש מבית לוי ויקח אל בת לוי, מספר שם הסיפור שאמרם הגיע למסקנה שלאור הגזרה שהולכת להיגזר על כל בני ישראל, על הילדים שהולכים להיזרק ליאור, אז הוא מפסיק ללדת. הוא הפסיק הפסקה יזומה, ומכיוון שהוא היה ראש הסנהדרין, אז כל עם ישראל הפסיק ללדת. אז שאני לא אומר לכם איזה רעיון שלא מופיע בתנך, אלא זה אפשרות, אפשרות קיימת, אפילו הכרעה שלפי חז"ל נעשתה בזמן מצרים על ידי ראש הסנהדרין. לא יולדים יותר. כי אם זה הולך לארור, הולך לגזרה, הולך למוות, אז בשביל מה? בשביל מה זה טוב? עד שהבת שלו הייתה צריכה להגיד לו שזה לא מהלך נכון, והוא התעורר מזה ובסוף בכל זאת ילד. אותו דבר נוח. ואני הנני מסכים אני עם חי, אז תראו רש"י. בסדר? זה הדיבורים שנאמרים בין הקדוש ברוך הוא לנוח אחרי סוף המבול. עם הכיוון של הברית של הקשת. אז למטה ברש"י, ואני הנני, מסכים אני עמך, שהיה נוח דואג לעסוק בפריאה ורבייה, עד שיבטיחו הקדוש ברוך הוא שלא לשחט העולם עוד. וכן עשה.
זה פסוק שלך. זה
כן, אני קורא רש"י למטה, אבל הפסוק הוא אני הנני מקים את בריתי איתכם, אבל המדרש הזה מבוסס על המילה הנני. הנני זה בדרך כלל הסכמה למשהו חיצוני, כמו שאברהם אברהם, הנני. אני הולך על זה למרות שלכאורה, כן, אני מתבטל אליך. אז פה כביכול הקדוש ברוך הוא מתבטל לנוח. שנוח אומר לו, תשמע, אם זה ככה, מבול, בסדר? אני לא יולד יותר, לא רוצה. עזוב, תן לי שער בטבע, ואם אני יוצא, אני לא יולד. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר, אני מבטיח לך לא להשחית את העולם עוד, כדי כביכול שנוח יסכים ללדת. בסדר? להבדיל, מכיוון אחר, יש לנו את אחרי סדום ועמורה, ששם יש לנו דגם אחר, גם לא אפשר להבין שהוא לא רוצה ללדת, אבל יש לנו דגם אחר של לידה פגומה, לידה עקומה. שזה גם כן תופעה, וזה אולי קשור למה שאין לנו פה את סילבי היום. זה קשור למה שזה... אולי עוד תגיע.
הלכה לאיקאה.
אז מה שסילבי אמרה, זאת אומרת, יש צורה, יש צורה של, של, של הזיווג שנובע מייאוש. זה גם צורה. זה צורה, אבל שהיא לא סתם, זאת אומרת, זה לא סתם אמרנו את זה. כי זה נמצא פה באוויר, וזה הסיפור, שם זה ממש גילוי הראיות, אבל בכלל... יש ואדם ידע את חווה אשתו מצד התקווה, ויש אדם ידע את חווה אשתו מצד הייאוש. אז זה אפשרות. וזה שאדם וחווה לא נופלים לייאוש, זה לא מובן מאליו שיש פה המשך לידה אחרי הגזירה הזאת. באופן כללי, אחרי דינים, התופעה זה אפשרות של כפירות. בסדר? כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה של הדינים שלו, זה מעורר כפירות. כפירות זה... אתה לא טוב כמו שחשבתי, בסדר? או אני לא יודע מה, או אין צ'אנס, אין תקווה, או אני גרוע. זה גם, יש שני סוגי כפירות, אמרנו. כפירה אחת זה לכפור בקדוש ברוך הוא שהוא בסדר, וכפירה שנייה זה לכפור בעצמי שאני בסדר. וזה שתי צורות של אותו דבר. ומול הדבר הזה יש אפשרות מאוד מובנת, בסדר? שאחרי שקורה דבר כזה, הבן אדם יגיד, אני לא רוצה יותר. זה תופעה מאוד טבעית. אחרי שחטפת בומבה, כמה יותר גדולה, אז יש את האפשרות הזאת. ואדם וחווה בכל זאת איכשהו יולדים. אחרי זה אנחנו נראה את זה עוד פעם. וזה מתחבר לאיך שהסבא שלי, זכרונו לברכה, הרב אשכנזי, היה קורא את התורה, הוא היה קורא לה תורת התולדות. שכל התורה כולה זה איך מולידים בן אדם. אתה יכול לנסות להגדיר לעצמך איך, מה זה הספר הזה, אם היינו שואלים, תגדיר את הספר הזה, מה זה. אז ההגדרה שסבא שלי נותן, זה בעצם סיפור הלידה של, נגיד את זה בצרפתיות, של l'identité de l'homme. בסדר? של הזהות. כן, אני קצת, בכל זאת. אז זה בעצם l'identité humaine, אולי אפילו, הייתי אומר, כן? הזהות של, כאילו להוליד את הבן אדם, האנושות שהקדוש ברוך הוא חלם עליה, זה קורה בצורה של כל מיני תהליכים שהתורה מתארת אותם בתור לידות. אם הם מתחתנים, אם הם לא מתחתנים, מתי יש הכרות, מתי יש חיבור ויש לידה. אז כל פעם שהם מדברים על לידה, זה עוד שלב בהתפתחות של האנושות לקראת התיקון שלה. בסדר? זה ברמה הכלל אנושית נגיד. של לידה פירושו התקדמות לשלב הבא, במה זה להיות בן אדם. בן אדם בהתחלה הוא נולד ממצב X, והוא צריך להגיע למצב Y, והתהליך התפתחות הזה נקרא לידות. עקבתם? תשאלו. עכשיו, ברמה של העבודה הפנימית, הדבר הזה, אני תרגמתי אותו להתחדשות ותקווה מול ייאוש. בסדר? שזה מאוד רבי נחמן. כשיש תקווה ויש התחדשות, זה נקרא שאתה ממשיך ללדת. וכשיש הפסק ההתפתחות, אז זה נקרא ייאוש, וזה נקרא הפוך מהלידה. זה לא ללדת. אז באופן טבעי, ההופעה של הדינים של הקדוש ברוך הוא, לא של החסדים, לצורך העניין, של הקדוש ברוך הוא גוזר, מגרש אותך, מרחיק אותך, אני לא יודע מה, הסכנה המובנת מאוד היא סכנה של ייאוש. כן? שיש לו שתי צורות לייאוש, אמרנו, אחת זה לא ללדת בכלל, או אחת זה ללדת על הבבלה, כאילו, בלי חשבון, בלי, מה?
גם הקדוש ברוך הוא משתמש על
הבבלה? לא הבנתי. אם הוא אומר על הבבלה? כן, יכול להיות. אז זה דבר ראשון, שכדאי לשים אליו לב, ואחרי זה אנחנו נראה אותו חוזר הרבה פעמים בתורה, את הנקודה הזאת של ללדת, לא ללדת וכו'. אז הם בכל אופן יולדים. עכשיו, לגבי הסיפור של קין והבל והבחירה שלהם, אז אני רגע ממשיך את זה, שאחר כך זה יתפתח לנו במאמר שיותר נוגע לעבודה פנימית של הרב אשלג, שאמרנו יש פה שתי גישות שמופיעות, הבל וקין, ביחס ל... איך נמשיך לפתח את העולם לאור מה שקרה, כן? יש איזה חישוב מסלול מחדש לאור מה שקרה אצל אדם הראשון, הוא הצליח לתקן, לא הצליח לתקן, עשה תשובה, לא עשה תשובה. עכשיו הם שם, הם מחוץ לגן עדן, האדמה ארורה, אבל עדיין יש לנו משימה לעבוד את האדמה באיזשהו אופן, ויש לנו גם משימה אחרת שאולי הבל מתקשר איתה. פרו ורבו מלואר את הארץ וכבשוע, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. בסדר? זה עוד יהוד שנאמר להוביל את החיות. זה גם יהוד. זה לא שהבל כשהוא בוחר להיות רועה צאן, הוא בוחר משהו לגמרי מנותק מהיהוד. אבל האדמה, הוא עוזב אותה. אז בהקשר הזה רציתי עוד פעם לפרש מה זה ארור. דיברנו מזה פעם קודמת, אבל לאור הלימוד שלנו זה התחיל. מה זה שהאדמה ארורה? זה לא damn you to the burning hell. זה לא, מה זה ארור? אלא ארור, הכוונה זה שעכשיו דבר שביסוד שלו הוא דבר ששייך לבריאה, הוא הופך להביא לי במקום ברכה את ההפוך מברכה. זה הכוונה, ארורה האדמה בעבורך. זאת שאם אתה תנסה להתעסק איתה, אז במקום להביא לך ברכה כמו שכל דבר בבריאה היה ראוי שהוא יביא לך, אז זה מביא לך הפוך, מביא לך נפילה. כמו שדיברנו מהפרנסה, כמו שדיברנו מהלידה, כאילו כל... בסדר? זה המושג ארור. אז, וזה לא לכתחילה. האדמה היא לא לכתחילה ארורה. היא דבר שתיאורטית, זה משהו נפלא מאוד, שיכול לתת לך אולי את הכי הרבה כוחות בכל הבריאה. ועכשיו כרגע המצב הוא שהיא ארורה, אם תתעסק, זה יגרום לך התרחקות ונפילות. עכשיו, מול הדבר הזה, אני חושב שאפשר להגיד שקודם היה לנו אדם אחד עם שיטה אחת. מכאן, כביכול האנושות מתפצלת כרגע לשניים, שזה שני ממדים באדם עכשיו, ששניהם, אני ארצה להגיד לכם, ששניהם ודאי צודקים. זה, אין לנו הכרעה פה מי צודק ביסוד. זאת אומרת, השיטה של הבל היא מאוד מובנת, והשיטה של קין היא גם נפלאה ומובנת ולגיטימית. השיטה של הבל אומרת, תראה, לא יודע מה, אפשר להגיד ככה, זה המצב עכשיו, עכשיו תקבל את זה, תעבוד עם זה, ואל תנסה להביא פה איזה גאולה או איזה מצב שהוא לא באפשרות האמיתית עכשיו. זאת אומרת, זה ההסכמה לקבל את המציאות כמו שהיא ולעבוד עם הברכה שיש עכשיו, ומה שלא, אז לא, בסדר? ולעבוד איפה שיש, לא איפה שאין. פה יש ברכה, אני עובד פה, ארור, עזוב אותך. אולי אחרי זה איכשהו נגיע, אבל בטח לא עכשיו. בסדר, אולי הייתי צריך להגיד, אני לא יודע אם הבל התכוון לזה, יכול להיות שהבל רצה לוותר על זה לגמרי. אבל בצורה המתוקנת של זה, זה אני עוזב את זה בינתיים. עכשיו, השיטה של קין אומרת, לא, אני אף פעם לא מתייאש מהתיקון השלם. ולצורך זה אני הולך לפגוש את כל המקומות הכי קשים. כי אם אני עכשיו מוותר עליהם, אז כאילו אני ויתרתי על מצב של תיקון שלם. אוקיי? Okay? על מה? לא יהיה שלום? אולי לא. אולי לא. לא, אני, אין מצב, לא יכול להיות. מה, לא יהיה שלום? זה שמו של הקדוש ברוך הוא, לא יהיה שלום. לא, אולי לא. אולי הבל אומר, תשמע, עכשיו אין שלום עם האדמה. לא יהיה. בסדר, אני לא יודע איפה אתם מונחים ביחס לזה כל אחד, אבל זה איזה מין... לראות את המציאות כמו שהיא, וזה דבר בריא, חשוב. עכשיו קין מנסה, ופה הקדוש ברוך הוא עד עכשיו הוא שותק. ואז קין מנסה להביא, מהתלם, מנסה להגיד לקדוש ברוך הוא, כביכול, נו, אז מה אתה אומר? יש מקץ ימים, אני לא יודע, אולי זה מסוף שנה, אבל אולי בחוויה שלנו זה אחרי הרבה זמן עבודה, שהוא מנסה ללכת בנתיב הזה של לעבוד ישירות מול המקומות החסרים, והוא מביא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, מה אתה חושב? והקדוש ברוך הוא מסרב לזה. עכשיו, השאלה הקריטית זה למה. בסדר? או בוא נגיד ככה, למה זה אחד, ומה אתה בדיוק שומע בזה שהקדוש ברוך הוא אמר לא? אבל זה שהקדוש ברוך הוא לא שאל למנחתו, עד כאן הנתונים נכונים. ושאל למנחת אבל, גם הנתונים ברורים. אבל מה אתה מבין מזה? למה? מה, למשל, אני כישלון. למשל, כל מה שעשיתי כל החיים הלך לזבל. למשל, הקדוש ברוך הוא זה לא מי שחשבתי. למשל, הקדוש ברוך הוא אין לו דין צדק. למשל, אפשר הרבה דברים להבין מפה. ואני רוצה שלא נמהר לזלזל בהבנות האלה, א', כי רובנו ככה חווים כל יום, ככה בפשוט, זה מה שככה אנחנו מגיבים, וגם זה מאוד מובן, עוד מעט נרצה לדבר על השאלה של הקדוש ברוך הוא, למה חרה לך ולמה נפלו פניך. מה שניסיתי לעורר בשבוע שעבר זה, אם אתה שואל את השאלה הזאת בפשטות כמו שאנחנו בדרך כלל שומעים, מה זאת אומרת? ברור, יש לו הרבה מאוד סיבות למה יחר לו ויפלו פניו, ורובנו גם היה חורה לנו ונפלו פנינו. אז זה לא יכול להיות שאלה תמימה כזאת, מה הקטע שלך? יש, כן, יש הרבה סיבות למה שאיחר לי ויפלו פני. אז השאלה, מה הוא אומר שם? מה הוא אומר לו כשהוא לא שואל למנחתו? אולי איך אתם מבינים את זה, אני לא יודע, אבל איך, אם אתם צריכים לסכם לעצמכם, מה בעצם הקדוש ברוך הוא אמר לו כשהוא לא שואל למנחתו? שיש עוד שאלה שהיא מסתובבת לי, אני לא יודע, זה קשור קצת למה שמיכאל אמר פעם קודמת, שכאילו הקדוש ברוך הוא שותק עד שקורה פיצוץ כרגע בבריאה. לאדם הראשון הוא מדבר איתו אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, ועכשיו הקדוש ברוך הוא ידבר איתו אחרי שאיחר לו ויפלו פניו. למה אתה לא מדבר איתו לפני זה? יש לי איזה רעיון של תשובה, אבל
הבחירה חופשית, מה זה? לא יכולים להיות הבחירה.
כן, אבל הבחירה, נדבר איתו. הבחירה היא זה שאני עושה לך איזה מין, עושה לך משהו שנראה גרוע, ואני מחכה לראות איך תגיב, אחרי שאתה נופל אני אדבר איתך.
למה אתה אומר שזה נראה גרוע?
להפך, זה התזה שלי, זה נראה גרוע.
כשאתה לוקח את מה שאמרת על יין וקבל, קין
ועבד. עכשיו, כן?
לא. אז בכלל, יכול להיות ש מי נשאר בחיים? קין. מי מת.
נכון, זה עוד שאלה, חכה, נגיד, זה עוד שאלה שתעלה לנו אחר כך, איך יכול להיות שבסוף הבל
לא, מה זה לא, להפך. זה שמביא את המנחה הכי יפה ממה שאין טעם להביא ממנו מנחה, לא נשאר בחיים. מי שעובד קשה מאוד את האדמה שהיא ארורה, אבל הוא רוצה את התיקון, אז הוא לא מצליח לעשות את התיקון, אבל נשאר בחיים.
כן. אוקיי, בסדר. אז אני רוצה לומר שבסופו של דבר, אנחנו נרצה אולי לפגוש את המציאות ככה. אבל לכתחילה, יש, בוא נגיד, לפחות חצי-חצי להבין גרוע את מה שהקדוש ברוך הוא עושה. כן, כמו שהיה לנו אותו דבר עם אדם הראשון, שהיה לנו סיבות טובות להבין די גרוע את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תאכל מעץ הדעת, אחרי ששמענו את מה שהנחש אומר. נכון? ובסוף איכשהו, אז באמת יש פה ניסיון גדול, צריך להבין את זה ככה, שלא לזלזל בניסיון של קין, לראות דבר שנראה ממש גרוע, ואיכשהו בכל זאת להאמין בקדוש ברוך הוא אחרי זה. זה לא פשוט. והשלב הראשון תמיד הוא, גם בעבודה הפנימית שלנו, א', להסכים לפגוש את החוויה המיידית שיש לנו מול הדבר, ולהבין שזה לגיטימי ומובן, קודם כל. ולחפש אם אני יכול לראות את זה בצורה אמיתית אחרת או לא, אבל לראות, אומר הרב אשלג, בספר שלו שמעתי, או אולי אני חושב שזה, אולי זה הרב גוטליב מביא מפי רבו, הוא אומר, מה שאתה אומר בפה הוא לא תופס, רק מה שאתה באמת מרגיש בלב. אז להגיד שהקדוש ברוך הוא לא התכוון לזה, זה כולם יכולים, אבל להביא את עצמך שהלב שלך יסכים לזה, זה כבר, זה דיבור אמיתי, אם לא זה פי וליבו לא שווים. שאני אומר זה, אבל הלב שלי עדיין רחוק מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, צריך להגיע למצב שאני מוצא את האמון שמה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה לא מה שאני חשבתי, אבל בצורה אמיתית, ולא יודע כמה פעמים אפשר להגיד את זה, שבדרך כלל החוויה הראשונית שלי היא לא טובה מול זה. זה נראה גרוע, ואני צריך לפגוש את זה קודם כל. ולתת לזה לגיטימציה, מה שאני אומר. לתת לזה לגיטימציה שבכל הקריטריונים שאני מכיר, זה נראה גרוע מאוד. הוא קיבל את של הבל ולא את שלי. הוא דחה את כל המאמצים שלי. אני דווקא בחרתי את היותר את היותר מסובך וזה, אני יזמתי את זה בכלל, הוא לא אמר לי כלום, תדר, הוא לא אמר לי לפני זה, הוא אומר לי את זה עכשיו, בסוף, תעצור אותי לפני זה, אתה נותן לי לעבוד כל השנה, בסוף השנה אני אביא לך, אתה אומר לי, סליחה, בלבלת, כן, אז יש איזה, להבין את זה לפחות.
שאם אתה לוקח את זה להקבלה של אבא ובן, אז זה כאילו בלתי נתפס.
שמה?
אתה מסתכל איך אתה מחנך את הבן שלך. תיתן לו לעבוד את כל הזה, לראות אותו, ורק בסוף תזרוק לו הערה ותשאל אותו, למה אתה מתבייש שאני מגיב ככה, איפה היית כל הדרך?
כן.
וכשאתה תיקח את זה לאב ובן, אז זה בלתי נתפס. ההתנהגות הזאת.
כן, זה דוגמה מצוינת לזה של, אם אתה קונה את זה או לא קונה את זה, המבחן האמיתי זה אם מחר אתה תתנהג ככה לבן שלך. כאילו, עשה מידותיך כמידותיו. אז אם אתה באמת קונה שככה זה ראוי וטוב וזה, אז מחר אתה תעשה ככה לבן שלך. לא, בסדר, אנחנו לא נעשה את זה. זה סימן שאנחנו עדיין לא באמת קונים שזה מהלך טוב של הקדוש ברוך הוא. תבינה מה אני אומר? כי ברגע שקניתי שזה מהלך טוב של הקדוש ברוך הוא, אני ארצה לעשות מידותיי כמידותיו, כי זה נראה לי דבר נפלא, ככה ראוי לחנך, ואם זה לא, אז עכשיו אנחנו מסכימים. כאילו אפשר להגיד את זה, אבל זה מהלך די משונה, בוא נגיד.
למה? הוא דווקא הזהיר אותו. הוא לא הזהיר אותו לפני המנחות, הוא הזהיר אותו לפני שהוא הרג את אבל.
רגע, אז זה עוד מעט הוא יגיד לו, נכון?
למה צריך להזהיר אותו לפני?
כי אם הוא הולך לזה, אתה אומר, אפשר להגיד...
להזהיר אותו במה? מאיפה ידע?
שיגיד לו, תשמע, תדע לך שיש צ'אנס טוב, שאם אתה עובד את הדבר הזה, אני לא אקבל את זה ממך.
אבל מי אמר, הכל פה ניחוש מה הוא היה בין... הגירוש מגן עדן לבאי בקץ הימים.
אה, זה לא ניחוש, זה מה שאנחנו רוצים להבין. מהסוף אתה מבין
שהוא... אבל הניחוש זה שהם עבדו את האדמה וזה עבד את הצון. יכול להיות שהם שניהם מתעסקו בהכל, ורק בשלב המתנה, בשלב המנחות, הם מתעסקו בזה.
בסדר, לא הבנתי מה אתה אומר.
אני אומר, דווקא אני רואה כן את העזרה.
איפה העזרה הגיעה? למה חרה לך?
לא, מתי שהולכת להיות השלכה גרועה מאוד, להמשך. פה אני לא יודע להגיד לך שזה השלכה גרועה מאוד. לא קיבל, כן קיבל. לא יודע. לא יודע, אני לא רואה שזה כזה חמור.
אני מנסה להגיד לך משהו כזה. נגיד, אתה...
אתה לא תחזיק את הבן שלך על כל דבר שהוא יעשה, אחרי זה לא יתחנך בכלל.
לא, אבל...
אני אשאל את השאלה שלה, אני גם לא שואל שום בעיה עם זה שהבן שלך.
גם אני אין, גם לי אין.
שמה?
כאילו, עד הרגע שקיין הולך ויורג את האבן, כאילו, הדו שיח בין הקדוש ברוך הוא לקיין, אין שום בעיה עם זה.
טוב, אתם זורים.
כל יום אתה לא מקבל כל יום מה שהילד שלך עושה.
לא שאתה לא מקבל.
לא, אבל גם יודעים שמה שהוא הולך לעשות אותו ילד זה דבר שדווקא לא בהכרח טוב, אבל נותנים לו דווקא כן לעשות כדי שהוא ייפש ויבין מהטעות הזאת. לא על כל דבר, כאילו, צריכים את
הילד. זה לא כל דבר. מה אני אומר? זה עיקר תכלית חייו. זה מה שאני רוצה להגיד לכם. זה לא שהוא עבד אדמה, כאילו, על הדרך. זה היה מה שהוא עושה בחייו. טוב, לא נורא. הוא הולך ללמוד איזה משהו. אתה יודע שהוא יהיה כישלון. אחרי שהוא לומד תואר שני, אתה אומר לו, האמת, רעיון גרוע. אתה אפילו לא אומר לו. אתה פשוט אומר לו, זה לא זה. מה? תגיד משהו. תוסיף.
זה לא מה שהיה. הוא לא אומר לו זה גרוע ולא גרוע.
לא, הוא אומר לו זה לא. זה לא מקבל.
לא
מקבל. לא שעה. זה מילים פשוטות. לא שואה. זאת אומרת, הוא שם לו את המנחה, הוא שם לו את המנחה. לפי רש"י, איך הם ידעו שהוא לא שעה? ירדה אש מן השמיים ואכלה את הקורבן של הבל ושל קין לא. והקדוש ברוך הוא לא מוסיף כלום. זאת אומרת, עד שקין אולי לא שואל משהו, הוא פשוט אומר לא, וזהו. זה... כאילו תגיד לי, תשמע, תבינים, אני מבין אותך וזה, אבל תראה, זה לא ילך, אבל כלום, פשוט לא. בלי להוסיף כלום. ועכשיו אתה שואל, וזה מה ששמי שמואל שואל, ועכשיו אתה שואל אותי אחרי זה, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? מה זה השאלה הזאת בכלל?
זה לא לפני.
טוב, בסדר, אז זו
אתה...
למה? אתה פשוט צוחק עליו, אתה מסרב, אתה מוסיף למה חרה עליך. מובן מאליו שחרה עליך.
אולי הוא רוצה להגיד לו...
אז הוא יכול לקפוץ את המשפט הזאת, כאילו להתעלם
מהמשפט
הזאת. הוא מאוד מבין.
כן. טוב, אז הבנתם מה אני רוצה. הנקודה המרכזית שלי להגיד, זה לא כל כך מובן מאליו לפגוש את ההתנהגות של הקדוש ברוך הוא בהקשר הזה ולקחת את זה בטובות. זה לא... בוא נגיד, חרה לך ונפלו פניך זה יותר ממובן, לדעתי. אבל אני... עכשיו, אנחנו גם כן, אנחנו יחד עם קין תהליך הזה, ועכשיו אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא סירב, ותמיד יש לנו איזו תגובה ראשונית. עכשיו, יש לנו שתי נטיות מרכזיות, אני חושב רובנו באופן טבעי הולכים לחפש את התשובה במישור של שכר ועונש. מה זאת אומרת במישור של שכר ועונש? במישור של... אם עשית טוב, הקדוש ברוך הוא יקבל מנחתך, אם לא עשית טוב, לא יקבל מנחתך, אז תנסה להבין איפה טעית ומה היית אמור לעשות אחרת, כדי שהוא יקבל מנחתך. בסדר? עכשיו, אם אתה רק מסתכל על המציאות במישור הזה, בטוח אתה תתפוצץ על הקדוש ברוך הוא מתישהו. כי זה לא מחזיק, זה לא כל התמונה. הממד של מה עשיתי ומי עשה, ולכאורה שם במישור הזה התשובה היא, תראה, קין הביא קורבנות לא טובים, לכן הוא זה, ואולי זה גם נכון, אבל יש משהו קודם, להבין שיש חלק מהתשובה, היא לא במישור של מישהו עשה או לא עשה, זה לא משהו שיכולת לעשות בכלל. שאם היית עושה אחרת, אז לא וכולי. ודווקא כשבן אדם עובר איזה סיבוב, ואז הוא מתחיל לבדוק, כאילו לכאורה לעשות תשובה, ולהבין למה הקדוש ברוך הוא הביא את זה עליו, או משהו כזה, והוא אומר, טוב, בגלל ש... וזה וזה, אולי בכלל זה לא במישור הזה. זה לא קשור שעשית משהו, עד רבה. זה לא... ואז זה הולך ל, אני לא בסדר, או לא יודע מה. כאילו, זה מסתתר בתוך השאלה, מה עשיתי שזה מגיע לי, זה השאלה מתוכנו הזאת, היא שייכת לזה שהמפגש הראשון שלי בדרך כלל זה מפגש שכר ועונש. שאני מחפש סיבה ותוצאה, וזה מסדר לי את החיים יפה. ולכאורה, התורה מלאה מזה, שיש סיבה ותוצאה, והקדוש ברוך הוא תמיד צדיק, ואז תמיד יש סיבה. הוא תמיד צדיק, אבל לא במישור של סיבה ותוצאה. סיבה ותוצאה זה נגיד אולי חלק ניכר מהבריאה, אבל אם מתחת לזה יש משהו שהוא לא בסיבה ותוצאה, זה לא קשור למשהו שמישהו עשה או לא עשה בסדר. זה לא במישור של מגיע לי, זה לא במשחק הזה. אני מזכיר לכם שזה מה שניסיתי להגיד בשיעור השני בערך עם האדמה. נכון שהאדמה נזרקת והיא לא מבינה למה. ואז התוצאה שלה, שהיא תוהה ובוהה, נכון? זוכרים? זה מופיע לכם פה, תראו את המדרש. אז תראו שבעצם המדרש הוא רצה להגיד לנו שיש איזה כמו זרם בתוך הבריאה שמייצר תסכול, ושהוא לא שייך לשכר ועונש, שזה גזרה. ככה. לא יכולת לעשות אחרת ואיכשהו להסתדר עם זה. אני לא מקבל את זה ככה. אז רבי אבאו ורבי יהודה בר סימון, תראו את המדרש הזה. עוד פעם, משל למלך שקנה לו שני עבדים, שניהם ביוני אחת ובתימי אחת. על אחד גזר שיהיה ניזון מתימיון, ועל אחד גזר שיהיה יגיע ואוכל. אז אתם רואים שהם כבר הכינו לנו עוד בפסוק הראשון של התורה את המודל של שני אחים, שני עבדים דומים, כן? שהם כאילו שניהם נקנו ביחד, הם שניהם בנים של אותו שורש, הם שניהם מנסים לעשות משהו, אבל אחד מקבל גורל כזה והשני מקבל גורל כזה. כמו בעצם החוויה של קין, את המנחה שלא קיבלת, ואת שלי לא קיבלת. בסדר? ופה במדרש הזה זה היה מאוד ברור שזה לא בגלל שמישהו עשה משהו לא בסדר. ככה. באמת שניהם שווים, באמת שניהם נפלאים. ואין סיבה מצד שכר ועונש שאת המנחה של זה הוא לא יקבל ואת המנחה של זה הוא כן יקבל. הם לא עשו, זה גזרה, ככה. אותך אני זורק, אותך לא. ואם אתה תחפש בשכר ועונש, אתה תסתבך. אז זה...
כן? אתה תסבול בעיקר.
כן, גם אתה תסבול וגם אתה תסתבך, בקיצור. ורבי יהודה בר סימון אמר, משל, אז אתם זוכרים, את המדרש אחד זה שני עבדים, אחד מקבל אוכל חינם מארמון המלוכה, ואחד צריך להתאמץ בשביל לאכול, זה חטא אדם הראשון. וזה התפך התאכל לחם, בסדר? הוא נזרק מגן. והשני, אחד גזר עליה גירושין, והשני לא גם כן דומה. אז אני אומר, התשובה הראשונה של קין צריכה להיות במישור הזה של גזרה. מה זה במישור הזה של גזרה? אתה לא בחרת בעבודת אדמה כי אתה חושב שזה רעיון טוב. זה אתה. זה מי שאתה. ואתה הלכת לעסוק באמת במי שאתה. וקין היה עובד אדמה הזה במהות שלו. זה גם בחירה, בסדר? אבל באמת, לבן אדם, אין לו אפשרות להיות לא מה שהוא. הוא מה שהוא. והוא הולך לעשות את מה שהוא. עכשיו, במסגרת זה שאתה מה שאתה, ובמסגרת זה שאתה, הייעוד שלך זה זה, אותך אני לא אקבל, ואותו אני כן אקבל. ואתה לא יכול לעשות עם זה כלום, כי זה אתה. אין לך...
אתה פותח פה תירוצים לכל דבר.
כן.
אני רוצה אחר,
לא, אני לא מדבר על רצח, אני מדבר על זה שדווקא הוא עושה כמיטב יכולתו להביא, והקדוש ברוך הוא דוחה את מנחתו, לא בגלל שהוא עשה משהו לא בסדר, הוא דוחה את מנחתו, לא מדברים על חטא עדיין, החטא יבוא אחר כך. החטא הוא תוצאה של זה שאתה מחפש שכר ועונש, בכלל. אתה מחפש להבין סיבה ותוצאה, זה בכלל הברוך, זה משם התחיל. כי אם אתה היית... זה באמת שאלה, אני אומר, זה עוד פעם, כל הזמן עומד שאלה, איך אנחנו פוגשים את זה שהקדוש ברוך הוא עשה צמצום, או עשה חוסר סימטריה בבריאה, או עשה אי שוויון בבריאה, או עשה כאלה שנולדים בסבבה, וכאלה שנולדים עם יהוד איזה. למה? אז אם אתה תחפש בשכר ועונש, אחרי זה אתה בדרך לקלקולה. א', זה לא עניין של יותר טוב, מה שהמדרש אומר לך שזה ככה, זה גזירה שלא קשורה למה עשית. נכון. אז יותר טוב, לכאורה מה יותר נוח לנו שנמצא איזה סיבה, אפילו תגיד בגלגול, כי ילד שנולד וזה, תגיד בגלגול הקודם הוא עשה משהו, למה אנחנו הולכים לשם, לגלגול הקודם ולזה ולזה? כי יש נקודה שהרבה יותר נוח לנו להישאר במגרש של שכר ועונש, מאשר במגרש של גזירה.
אבל אם השכר ועונש, כאילו אתה לא מתקדם, כי אם אתה הולך לעניין של הגלגול בזה, אז אתה תחפש למה אז קיבלתי את הגלגול הזה, ולמה אני צריכה לעמוד עם הגלגול הזה.
לכאורה, נכון, לכאורה זה יקדם אותי, זה לא נכון, זה מה שאנחנו מנסים ללמוד פה, שזה יפיל אותך. כי אם אתה רוצה להתקדם, השלב הראשון זה להבין שאת הסיבוב הזה, את המצב הזה, שאתה ניסית ואתה עובד אדמה, וזה הייעוד שלך ודחו אותך, זה הקדוש ברוך הוא גזר. עכשיו, מכאן רק מתחיל העבודה שלי, אחרי שקיבלתי שזה הסיפור שלי.
אבל איפה נצא את הגזרה, ואיפה אתה לוקח את עצמך לידיים?
חכה, בסדר. לא, א' זה שאלה מצוינת. א' זה שאלה מצוינת. כן? אבל אני אומר, אני מנחש שרוב היושבים פה, בסדר? רוב היושבים פה, הם רוב הזמן בשכר ועונש ולא בגזרה. בסדר? אתה מבין מה אני אומר? אנחנו שואלים כאילו איפה המינון? כאילו הסכנה שלנו...
לא, איפה המינון? איפה נעצר הגזרה?
זה בסדר, איפה הגבול? אז אני אומר, רובנו פה, עוד לא התחלנו להתקרב לגבול של הגזרה. אנחנו הרבה יותר מדי בשכר ועונש, ואז אנחנו רבים עם הציות כל הזמן, ורבים עם עצמנו כל הזמן, כי אנחנו נותנים יותר מדי משקל, אני אסביר לך את זה בצורה אחרת, של בחירה וידיעה.
אני לא מסכים, גם ההמשך הוא לא שכר ועונש. ההמשך הוא גם לא שכר ועונש. אחד הוא לקפל את הגזרה, ושתיים הוא להחליט שאתה לוקח את עצמך, אבל גם כשאתה לוקח את עצמך, מה שיקרה לך זה עניין של גזירה.
אם אתה חושב, לא, בסדר, אם אתה מקבל, בוא נגיד את זה ככה, הקדוש ברוך הוא עשה אותי כמו שאני עם החסרונות שלי. כשאני עסוק בלשאול את עצמי למה אני ככה, אני עוד לא התחלתי את התיקון. התיקון יתחיל, אני כמו שאני, ואני מקבל את זה, ואני מבין שאם הוא עשה אותי נגיד עם מידות כעסניות, אז לי יהיה מאוד קשה כל החיים לא לכעוס, והוא ליד לא מפריע לו. בסדר? עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לאור זה? הוא מצפה ממני תנועות קטנות של עבודה מול זה שהוא עשה אותי מאוד כעסן. וזה הוא עשה אותי.
למה לי?
מה?
למה לי? אם גזירה...
זה מה שאמרתי, קח את האדמה שלך בחזרה, נכון? זה תנועה נורמלית. אם אתה עשית אותי ככה, לא רוצה. בסדר? אבל קודם כל צריך להבין, הוא עשה אותי ככה, והאמונה השורשית היא א', לקבל את הסיבוב שהקדוש ברוך הוא עשה לי. זה שלי. עכשיו, חלק מהסבל שלו זה שהוא משווה. אם היה רק הוא בעולם, הוא לא היה נופל בפח מזה. אבל רגע, הוא גם מחפש בשכר ועונש, וגם לידו יש אחד שעושה לו נעליך.
למה הוא עשה אותנו משווים כל הזמן?
בסדר, זה גם נכון. זה גם נכון. יש איוב אומרים שהוא ביקש לפתור את העולם מן הדין. בוא, אנחנו ננסה כמעט לפתור את העולם מן הדין. כן? זה חשוב. אז, אבל זה גם נכון. אז, ולכן אני אומר שהקדוש ברוך הוא מאוד מבין מה קין עובר, זה לא מפתיע, והוא מנסה לאט לאט ללמד אותו את הסיפור הזה של הקדוש ברוך הוא עשה אותך כזה, ובמסגרת זה שאתה כזה, אז אני כמעט יודע מראש שאתה תבחר אדמה, כי זה אתה, אז טוב מאוד שבחרת את זה. והאדמה היא ארורה, אז אני גם יודע, ואתה תביא לי את זה, ואני אגיד לך לא. ועכשיו מכאן אפשר לדבר מה הסיבוב שלך בעולם.
הייתי מבחר.
בסדר, אתה צודק, זה שאתה ציני פה קצת, זה מסביר שרגע, זה לא מובן מאליו מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מקין, הוא מבקש ממנו לקבל גזירה שהוא מצוי במצב יותר רחוק, יותר מסובך מאבל בהרבה, והוא אוכל סרטים שאבל לא אוכל, והוא מבקש ממנו לקבל את זה ולהיות בשמחה, בסדר, זה אתגר, זה לא מובן מאליו, אבל לפחות בוא נדון אותו קצת לקפחות. שאפשר להבין למה הוא לא כל כך מבסוט מהעניין הזה. לכאורה, אם היית אומר לי, זה בגלל שעשיתי משהו, עוד איכשהו, זה היה מקל עליי. לכן, הרבה פעמים אנחנו מעדיפים להאשים את עצמנו בטעויות שלא עשינו, מאשר לקבל שזה ככה. כי זה לכאורה זה יותר מסדר לנו את החיים. לפחות יכולתי למנוע את זה, כאילו. אם לא הייתי טמבל, הייתי יכול למנוע את זה.
אז למה חז"ל כל הזמן מושכים לכיוון שהוא הביא מבחורות, והוא הביא מסתם אדמה?
אני לא חושב שהם, אני חושב שהם לא כל הזמן מושכים לשם, וגם אם אתה תסתכל לאט לאט בחז"ל,
זה מה שנשאר בראש של כולם.
יש שאלה אחרת, למה רש"י בחר את זה? למה רש"י בחר את זה? כי יש עוד מדרשים. בסדר, כי אני חושב שבאמת זה נכון שיש לנו שכר ועונש כממד מרכזי. למה אני עכשיו מדגיש את השני? כי זה החיסרון של רובנו. אבל זה ששכר ועונש זה דבר טוב לחשוב עליו, אז ברוך השם, כן? זה אותו הסיפור, הארץ היא נזרקה מעין פני השם, והשמיים נשארו שם, ככה. אחר כך היא אולי אפילו תגלה שזה לטובה, ואולי זה אפילו עוד יותר טוב, בסדר, זה אחר כך. וקודם כל להבין שאם אתה תחפש בפר או במובן או בסביר, אתה לא תמצא. לטובה לא במישור של שכר ועונש, כן? צדיק לא במובן של שכר ועונש. זאת אומרת שהשם הוא צדיק, זה לא אומר שאני עשיתי משהו. זה אומר שהוא מביא לי את מה שטוב לי, ויכול להיות שזה לא מסתדר לי בכלל בשכר ועונש, כי אני דווקא עשיתי הכל והתפלק לי, והוא לא עשה כלום ודווקא הסתדר לו. כן? וזה, אז הדבר הראשון לפגוש, בעצם לפגוש את החוסר נעימות שלנו מול המצב הזה. רגע, זה לא נראה טוב פה. זה לא מסתדר בשכר ועונש, נכון?
זה באמת עניין של אבסורדי לגמרי.
נכון.
השמיים תיאורים לגמרי,
ואנחנו
אבל לא יוצרים כלום. האדמה ארורה ובתור עבור, אבל משם יוצא הכל. אבל צדיק גדול ונקי לגמרי, והוא לא קיים. ואנחנו כל הזמן מגלגלים את ה...
כן.
את מה?
כן.
אמרת את זה, כן.
אז הבנו, בסדר, אז... זאת אומרת, בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו זה, אתה עומד להישאר רחוק, לצורך העניין. הבל התקבל, הוא מתקרב אליי דרך הדבר הזה, הוא עשה את העבודה הנכונה, מתקבל את מנחתו, אנחנו קרובים, אתה נשאר רחוק. אבל זה לא אומר...
זאת אומרת שאתה לא יכול להתקרב, אתה רחוק, אבל זה לא אומר שזה סופית.
זה אחד. זה לא, עכשיו, זה לא אומר כל מיני דברים. אחד, שהקדוש ברוך הוא דופק אותי, זה לא אומר שאני לא בסדר, זה לא אומר שאני כישלון, זה לא אומר שלעולם זה לא יצליח. כי מה עיקר הבעיה שזרקו אותי רחוק, אמרו לי ככה זה, ואומרים לי עכשיו זה, וזה לא כמו הבל, הבל זה אחרת, כן? אז עכשיו צריך לנסות להבין למה באמת זה כל כך מסובך לי. מה עיקר הסבל שלי מזה שאני רחוק בלי סיבה וכו' וכו'. בסדר? זה מה שצריך לנסות לתפוס. ועכשיו בעצם זה מה שהקדוש ברוך הוא שואל אותו. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, למה חרה לך ולמה לפלו פניך?
בסדר?
עכשיו אנחנו בפסוק וב. פסוק וב, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? בסדר, אז יש פה... מה שקין מבין גורם לו לחרה לך ונפלו פניך, שאפשר גם להבין את זה או בחרה לך על הקדוש ברוך הוא ונפלו פניך על עצמך, או חרה לך גם על הבל, או בעצם שמה ברגע הזה אנחנו כועסים על כולם, על הבל, על עצמנו, על הקדוש ברוך הוא, מוכנים להרוג את כולם כי משהו. וזה מה שלא לגמרי ברור לנו תמיד, מה הנקודה שכל כך מחייבה לנו שבגללה אנחנו שונאים את כל העולם? כי לפחות מה שהקדוש ברוך הוא עומד לנסות לפתוח את הראש של קין, זה אתה יכול לפגוש מצב הזה שהמציאות לא תהיה פרית והבל יהיה קרוב ואתה תהיה רחוק ולא יקבלו את המנחה שלך וכו'. אתה יכול לפגוש מצב כזה ולא להתרסק. זה מה שהוא מנסה לעורר אותו. זה לא פשוט, זה אתגר מאוד גדול, אבל אולי יש אפשרות לפגוש את זה ולא להתרסק. אז כשהוא שואל אותו, למה חרה לך ולמה נפלו פניך, אני חושב עוד פעם, זה לא שאלה צין כזה, מה הקטע שלך? זה לא מה הקטע שלך, הקדוש ברוך הוא מבין היטב את כל מה שאמרנו. בסדר? אבל אז עכשיו, יש שני כיוונים שגם כן בזכות הלימוד שלנו מתבררים לי. אחד זה, למה חרה לך ונפלו פניך, כמו היקע שהוא שאל את אדם הראשון. הוא רוצה לשמוע איך קין תופס את המצב, ולפי זה נתגלגל. אבל הוא באמת שואל אותו, שיסביר לו איך הוא תופס, למה חרה לך ולמה נפלו פניך.
למה אמר לו, אם תתיב, אם לא תתיב?
מה? אולי זה התקדמות ביחס להייקה, שבהייקה הוא רק שאל אותו, ופה הוא בעצם אומר לו כבר שאפשר לצאת מהמצב. הוא כבר מתחיל לרמוז לו בתוך השאלה שאפשר לצאת מזה. שאתה יכול למשול במצב הזה. אז זה כאילו יותר לארג' מאשר עם אדם הראשון. אדם הראשון רק שאל אותו אייקה, והוא לא אמר לו, תשמע, ואם תתי ויהיה בסדר, תישאר פה בגן עדן וכו'. פה כבר הוא אומר לו, אבל הבסיס של השאלה זה, תסביר לי איך אתה רואה את הדברים. אני רוצה לראות את הדברים מאיפה שאתה נמצא. כן? זה הסבר אחד. וההסבר השני, שגם כן נכון לגבי אדם הראשון, שהוא שואל אותו, כמו, אני מנסה לעבור איתך, ללמד אותך משהו, תנסה, אתה להבין, אני רוצה לגלות לך למה חורה לך ולמה נפלו פניך. דברים שאתה לא תופס אותם. בסדר? למה חורה לך ונפלו פניך, כמו המן העץ אשר אכלת, אשר, איך אמרנו? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת, זה לא שאלה, כי מה, אתה לא יודע. אלא הוא מנסה להגיד לו, אתה מבין שזה קשור, מה שאתה עובר עכשיו קשור לאכילה מן העץ? אז זה מה שהקדוש ברוך הוא מנסה ללמד את קין. למה חרה לך ולמה שמוף עניך? בוא נסתכל על זה רגע, תקלוט איך התגלגלנו לפה רגע, ואני רוצה ללמד אותך משהו, שאם כבר אתה הסתבכת, מההסתבכות הזאת אתה רוצה שנלמד משהו. בסדר? איך הגעתי לכל הכעס הזה ולכל העצבים? איך זה קרה לי? אחד מהדברים שהוא אומר לו זה קשור לאדמה שאתה מתעסק איתה. זה מה שקורה למי שהולך להתעסק עם דברים ארורים. הוא נהיה. מה זה ארורים? ארורים זה יביא לך צרות. אחד מהצרות שזה יביא לך זה כעס ועצבים. כי מי שהולך להתעסק עם המקומות השבורים, אז זה מה שקורה. אני מנסה לגלות, אם כבר באת לפה, כן, אז תראה מה קורה. זה קשור לאדמה שאתה מנסה להתעסק איתה. אני לא קורא. אחרי זה אני נביא את זה גם מה? ברור, תראו, חלק ממה שאני מביא לכם פה, א', חלק זה חידושים, אבל חלק זה קשור לרוחב בלימוד התורה, שאני לומד כבר הרבה זה, אז אני מחבר דברים. אז עם הזמן אתם תראו שיש פה איזה קייס לעניין, וזה גם, טוב, אני אראה לכם את זה אחרי זה מה... כן, כן, שבוע שעבר עשינו לימוד משותף. אז רגע, אבל עוד שנייה לפני השאלות, אז מה עוד הוא מנסה להגיד לו? למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הוא מנסה להגיד לו, תראה בעצם שאתה עדיין באותו מקום כמו אדם הראשון. בעצם מה שקורה לך זה מה שקרה לאדם הראשון כשהוא עשה משהו שהיו לו תוצאות של התרחקות, גם כן הלכת למקום הזה של האשמות וכולם אשמים וזה, וגם את זה אני מבין. זאת אומרת, כדי להגיע למצב שאתה תאכל מעץ הדעת, תגלה את הטעות שלך, ואתה לא תיפול להאשמות, זה גמר התיקון, זה לא תחילת התיקון. אנחנו, כאילו על עצמנו גם, מופתעים, למה אנחנו לא מגיבים טוב לדברים כאלה. כן? דתיים בכלל. דתיים הם חושבים שהם אמורים להיות צדיקים לכתחילה. אז כל פעם שעולה איזה משהו לא נעים במערכת, לא יפה, חושבים לא יפה על הקדוש ברוך הוא, חושבים על זה, אני לא בסדר. ככה זה עובד. קודם יעלה לך, חרון ההפקה, עשה כל הכל הכל, ואחרי זה לאט לאט אולי זה... רוב האנשים שהם כאילו באיזשהו סוג של ציפייה מעצמם, הם מרגישים לא נעים בכלל שהם עוברים את זה. הרי אני הייתי אמור להיות באמונה שלמה מלכתחילה. איך יכול להיות שזה קורה לי בכלל? אז זה שזה קורה לך, זה הכי נורמלי בעולם. זה אחד. אין דרך אחרת. אתה חייב שזה יעלה, ואחרי זה תראה איך אם אתה מתקן את זה. אז הוא מנסה להגיד לו, זה קשור אליך ולא למצב שאני בראתי אותך. ולמצב שממנו אתה מתחיל, זה אני מסתיר ממך, באמת. זה קשור להסתרה, זה קשור לזה שלא דיברתי איתך. זה קשור לזה שאני מסתלק מהעולם ולא מסביר לך למה אני עושה. זה קשור לזה שאני בורא עולם והוא לא מסתדר סימטרית. למה חרה לך ולמה אפילו פניך? זה בגלל זה, בסדר? הדינים שורים במקום ההסתרה. ההסתרה היא השורש לדינים. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה ברור, ואפילו הפוך, והוא מתגלה בצורות שנראות רע מאוד, זה השורש לדינים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני מבין אותך. תביא, עכשיו בוא נראה מה עושים עם זה. אבל קודם כל, זה קשור לעצם איך שאני מתגלה אליך.
הוא נותן לו גם רמז מאוד יפה, שלא שמתי לב לזה עד עכשיו. הוא אומר, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו ולא, ואליו תשוקתך.
נכון. הוא רוצה להפיל אותך. הבעיה לא
אצלך.
נכון. הוא רוצה להפיל אותך.
הבעיה לא אצלך בכלל. אתה צריך רק למשול בו, אבל הבעיה היא לא אצלך.
כן, החידוש, תדע לך שהוא רודף אחריך. זה מה שהוא מנסה להגיד לו גם כן.
זה מתקשר למה שאמרת גם עם הנושא של הגזירה.
כן.
מלפני.
שלא תחשוב שאתה אתה חטאת בגלל שאתה לא קיבלתי את המנחה שלך בגלל שהיא לא ראויה. היא ראויה, אבל הבעיה היא לא אצלך, אליך תשוקתו. אתה בסדר גמור, יש רק תשוקה של יצר הרע, לא יודע.
חטאת, בואי בינתיים נשמור על המילה הזאת, החטאת.
זה יצר הרע, אבל לא משנה.
אוקיי, בלשון הפשוטה.
נכון, בלשון הפשוטה, החטאת הוא מחוץ לך, זה לא אתה חוטא, זה פשוט החטאת בא אליך.
הוא משתוקק אליך.
הוא רוצה להידבק אליך.
עכשיו, איפה הוא מחכה אליך? בפתח של האדמה. בסדר, בפתח פה לענייננו, לא בזה.
בפתח של הקדושה.
כן, כן, זה אותו דבר. אתה רוצה להיכנס ולהרים איזה מקום, תדע לך ששם בכניסה רובצים הרבה מאוד כוחות שירצו לגרום לך לכעוס ולסנוע והכל, כאילו, זה מה שהם מחכים לך. אז אם כבר הגענו לפה, אתה עוד פעם, כמו שאמרתי לאדם הראשון, אל תאכל מעץ הדעת, ואתה שמה, למה? אז אחרי שאכלת, הוא אומר לך, עכשיו אתה מרגיש מה זה עושה, לפחות פעם הבא תבין שאני לא סתם אומר לך. אז גם פה, אתה מרגיש מה זה עושה להתעסק עם האדמה? זה מה שהם היו אומרים לעשות. יש אפשרות אחת, בסדר להבין, שלכתחילה אולי הייתה אפשרות שקין היה מצליח לעשות את זה בצורה כזאת שזה היה מתקבל. אבל זה לא הדגש המרכזי שאני רוצה להגיד. אני רוצה להגיד שאפשר להבין ככה, שהוא עשה את הדבר הנכון, ודחו אותו למרות ובזכות ובגלל שהוא עשה את הדבר הנכון. כי אנחנו לא מבינים, אמור, בשכל הרגיל שלנו מסתדר לנו ככה, אם עשיתי את הדבר הנכון, אז יחייכו אליי. עכשיו, לרבי נחמן יש תורה שאומרת ככה, הדרך כשאדם נכנס בעבודת השם, או לא, כשאדם נכנס בעבודת השם, הדרך... לא, אתה לא זוכר? איך אתה לא זוכר את זה? קלאסיקה. הדרך שמראים לו התרחקות. זאת אומרת, יש כלל. אם אתה תיכנס בעבודה, אתה הולך בכיוון הנכון, מה יראו לך? שאתה בכיוון ההפוך. זה כאילו הבטחה. עכשיו, כשאתה לא מבין את זה, אתה חושב שכשאתה תיכנס בעבודת השם, יגידו לך, וולקאם, אז אתה תסבול. למה? כי אתה תחשוב שאתה לא בכיוון. הנה, אני באתי, ואני מקבל לא, ואני חושב שזה אומר שאני לא בכיוון, שעשיתי משהו לא בצל. לא, ככה זה נראה, כשמישהו עושה את הדבר הנכון. מה זה?
ובהתרחקות אתה לא תסבול? כאן תסבול בהתרחקות.
לא, יש מצב שאדם הוא בחוץ, הוא סובל פחות. לא, כשאדם הוא לא אכפת לו להיות רחוק, אז יש איזה מין סבל מוכר, והכל בסדר. אבל כשבן אדם רוצה להתקרב, הוא אומר, יאללה, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, והוא מביא לו מנחה, אז תדע לך, מה שיקרה דבר ראשון, שיגידו לך לא. וזה הסימן שאתה בכיוון.
אבל מי אומר לו? מה? מי שאומר לו לא, זה לא הקדוש ברוך הוא.
לא שעה למנחה.
זה הסיטרא אחרא שאומר לו לא.
לא, לא. הסיטרא אחרא רוצה להפיל אותו, ולהגיד לו שזה שאמרו לך לא, זה אומר XYZ.
זה מה שנקרא הפוך על הפוך.
כן. אבל זה באמת מבלבל. בסדר? אם לא, הקדוש ברוך הוא
היה... הוא אומר לא, לא, והוא בא ככה.
בדיוק. סיטרא אחרא רובץ איפה? ברגע הזה, ואומר לך, אתה רואה, לא אוהבים אותך, לא סובלים אותך, אתה לוזר, אתה כישלון, אתה זה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אתה יודע למה חורה לך ונופלים פניך עכשיו? זה לא בגלל שאתה לא הבאת נכון, לא בגלל שאני דחיתי. עד כאן הכל בסדר, עשית הכל נכון, כביכול, כאילו ברמה מסוימת, עשית בסך הכל נכון בכיוון, אני עשיתי את מה שקורה למי שעושה משהו בכיוון, מי מסבך את המוח, זה הכל הזה, וכדאי שתתחיל להכיר אותו, כי אתה תפגוש אותו הרבה.
אז מה, הוא מתקרב כאילו, מה שאתה אומר?
כן, בטח,
זה אתה... הוא מתקרב מ...
להפך, הוא מתרחק פי שתיים עכשיו, הוא הולך להרוג
את זה. רגע, למה הוא מתרחק? זה מה שהקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לו.
הוא מתרחק בגלל האיוש.
זהו, בגלל התוספת הבנה שלו, שהוא חשב שאם הוא בכיוון, אז יגידו לו, וולקאם. והנה, הבן זה כן.
אבל
הפנים
כל כך
חמה.
כן, כן.
זה לא כל כך קל איך שזה קורה. והוא אומר, קיים להבל אחיד, מה אמר לו?
בסדר, שאלה טובה. אבל רגע, בסדר, אני אומר, זו ההצעה שלי לבינתיים לתפוס אותה, זה הנקודה הזאת. שהוא...
ומה גורם לך כאילו להתקרב יותר אם אומרים לך כל הזמן לא?
זה שאלה כבר. בסדר, זה שאלה. זה שאלה.
אז מה אתה עושה עם זה? הרי אתה רוצה להתקרב, אומרים לך לא, 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 אז בא לך עוד להתקרב, אבל זה כזה כבר...
רגע, זה גם נכון לגבי, את יודעת, דייטים וכאלה, זה גם נכון. רגע, חכי, עוד לפני, את צודקת 200%, אבל אני רוצה עוד רגע לפגוש, השאלה הזאת היא שאלה שהיא תעלה לנו. אז כאילו להגיד זה ניסיון, רגע, רגע, אולי זה נכון, אבל יש איזה משהו, עכשיו את מעלה את השאלה האמתית, הנה אני בא, והנה אומרים לי לא, למה שאני רוצה להתקרב? אז כאילו תשאל את הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה רוצה? מה, אז מה?
זה מאוד אבסטרקטי.
קודם כל משהו מאוד מופשט. אני מנסה להתערב, אומרים לי, אתה יכול לתת דוגמה קצת יותר קונקרטית.
כן. דוגמה פשוטה. אני רוצה... יש הרבה דוגמאות על זה. בסדר, אבל ניתן את הדוגמה המאוד מוחשית. אני רוצה להתקרב ונגיד להיות בשקט ושמחה. מה הדבר הראשון שאני אראה? שאני הפוך לגמרי ואני אראה את זה יותר מקודם. עכשיו, אני רציתי להתקרב. למה אתה מראה לי את כל הזבל הזה? בגלל שאתה רוצה להתקרב. אז אני אומר, חבר, תפדל, תראה. לפני זה, אני לא רואה את זה בכלל.
אבל יש פה היבט יותר פסיכולוגי. אנחנו נוטים לראות את מה שאנחנו רגישים לו.
לא, אפשר להסביר את זה ככה, אבל אני רוצה להגיד, לפי ההסבר הזה, זה לא רק פסיכולוגית, אלא זה ככה. זאת אומרת, לא מראים לך את החלקים שאתה רחוק עד שאתה מביע רצון להתקרבות. וזה מתנה גדולה, כי אם יראו לך כמה שאתה רחוק לפני שאתה רוצה להתקרב, אז אתה טיפול. אבל אז כשאתה כבר מביע רצון להתקרבות, אז כנראה יש איזו הנחה שאולי אתה מוכן לפגוש, לראות איפה אתה לא רחוק, כי אתה שואל את השאלה, אתה שואל, אני רוצה להתקרב, מה עושים? אז אומרים לך, טוב, אז בוא תראה. עכשיו, אתה לא מבין את המסר, אתה שאלת שאלה, אתה מקבל תשובה, ואתה חושב שהמסר הוא, תעוף מפה, אני לא אוהב אותך או זה. לא, זה המסר שמוסרים למי שרוצה להתקרב. זה צורה אחת להסביר את זה, יש עוד כל מיני צורות. יש צורה אחרת להגיד שיש דינים שלמשל אמורים לגלות בתוכי את הרצון. כי בעצם, כשאני אומר פעם ראשונה שאני רוצה להתקרב, אני עוד לא באמת רוצה להתקרב. אני רוצה כזה נחמד, אם זה זורם. כן? אני עוד לא רוצה, אני לא רוצה להתקרב עדיין. כי בשנייה שיהיה זה משהו, אני אגיד, טוב, עזוב אותך, נו, מה זה שטויות האלה? לא התחברתי, לא זורם לי. אז יש איזה משהו שהמניעות יוצרות לבנות אצלך רצון אמיתי. זה אחד. זה רבי נחמן אומר, המניעות הן בשביל החשק.
בגלל זה בבתי כנסת של אשכנזים, כשאתה הולך פעם ראשונה בשבת, אומרים לך, אתה יושב במקום שלי.
זה הסבר שני. הסבר שלישי, יש עוד, כן. זה שאם אתה תתקרב עכשיו, אתה תשרוף את המועדון עוד מעט. יש איזה בירור כזה, וזה בדיוק מה שעומד לקרות לכאן, כן? שאתה אומר אני רוצה להתקרב, אבל בעצם הרבה פעמים אתה רוצה להתקרב עם מלא תנאים. אם יקבלו אותי, ואם, 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 ואם. וזה, הבירור הזה נעשה כשבהתחלה, ונותנים לך מתנה להתנקות מזה. שאתה בא להתקרב, ואתה לא מקבל איילייטס. אתה מקבל את המושב האחורי. בסדר? אז, ואז יש איזה בירור כזה, אם אתה רוצה להתקרב, מאיפה? כאילו אתה...
זה לא מנחם כל מה שאתה.
טוב, אתם רוצים יותר נחמות?
לא, זה ממש לא מנחם. מה, למה זה צריך לעבוד ככה?
לא יודע.
תתקרב,
אז מה שאתה אומר, זה השאלה של כאן.
לא, תבוא עם התנאים שלך, אז לאט לאט ננקה אותך.
עכשיו אתה מדבר, זאת אומרת, עכשיו אתה מבין את קין. זה למה חרה לך, הוא אומר לך, למה חרה לך ולא
פרפה לך? אני היום הראשון מבין את קין, תאמין.
כן, אז זה הנקודה, כאילו למה אתה בונה את זה ככה? לא יודע, זה השאלה המרכזית שאדם צריך לשאול את עצמו בבירור היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא, למה עשית את זה ככה? כאילו, בסדר, בסדר, בסדר.
ההיסטוריה, מה שקורה, מוכיח שזאת לא השיטה.
שזה כישלון.
שזאת לא השיטה.
טוב, רגע, צריך להגיד את זה בצורה יותר רחמנית.
כן, זה ברור.
לא, אז זה קשור ל... בוא נסביר את זה בעוד צורה, זה קשור למה שדיברנו על גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. שהקדוש ברוך הוא מבין שנתינת האור, נדמה לך שאפשר תיאורטית להגיד לך, בוא תיכנס ותקבל את האור בלי המניעות. אבל באמת זה לא ככה, אתה יכול להיכנס, לקבל את האור והוא יזיק לך. זה הסבר יותר רחמני אם אתם רוצים. זאת אומרת... אני נתתי לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת בלי מניעות. כן? אז אני אומר לך, אם אני אתן לך עכשיו את האדמה הזאת בלי מניעה, אז אתה לא תקבל, כי גם אם תקבל את זה, זה יפוצץ אותך. זה יעשה לך רע. אתה חושב שזה יעשה לך טוב, זה הכעס שלנו. כאילו, תן לי את הסוכריה. אני אומר לך, לא, זה יעשה לך רע. אני אעשה לך הרחקות, מניעות ודינים ואת זה, כדי שכשתקבל את הסוכריה, זה יהיה לך טוב. אתה פשוט לא חושב, אתה חושב שאתה תיקח את הסוכריה, וזה יהיה לך טוב. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מנסה להראות להם כל פעם. מדי פעם כשהבריאה מתקוממת נגד המהלך הזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, בבקשה, תיקחו אור, ותגידו לי איך זה נעים לכם. ואז הבריאה אומרת, טוב, תיקח את זה חזרה, אני בסדר, עוד כמה זמן.
מה הכוונה
דינים? דינים, אפשר להסביר בכמה צורות. אחד זה הסתרות של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מראה לך, לוקח לך את ההבנה, אתה לא מבין כלום מה קורה ולמה. אחד זה שהוא עושה לך מניעות שלא הולך, אתה מנסה לא הולך. כן, כל מיני, יש הרבה צורות להסביר מה זה דינים, וזה צמצומים. דינים זה צמצומים, הרחקות, משפט וכו'. אז בעצם...
עושה לך קשה. עושה לך חיים קשה.
כן.
נכון שהקדוש ברוך הוא מראה לאדם מה הבעיה שלו שמתעסק עם בריאה. בסופו של דבר קיים עושה משהו נפלא, הוא משתתף בבריאה, הקדוש ברוך הוא שותף אותו בבריאה.
זה, תראה את זה.
הוא מתעסק עם חפלאות.
אבל זה השותפות, לא?
רגע, 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 רגע. תראו רגע, תראו רגע בתוך הדף שחילקתי לכם קודם, קיים, מה שאמרה האישה, בעצם, זה לא סתם שקיין בוחר לעשות את זה, ולא סתם שזה מסתבך.
איך הוא נולד?
אז רגע. קיין נולד על שם קניתי איש את השם, תראו בדף, את השם כמו עם השם. כשברא אותי ואת אישי הוא לבדו בראנו, אבל בזה שותפים אנו עמו. זה המקור הראשון בדף. רואים? למעלה? קיין על שם קניתי איש את השם, כמו עם השם, כשברא אותי ואת אישי הוא לבדו בראנו, אבל בזה שותפים אנו עמו. רואים? אז בעצם... יש לנו כאילו שתי שושלות עכשיו אפשריות, הבל והבנים שלו וקיים והבנים שלו. קיים זה ההוא דווקא שהוא יותר שותף. ומי שינסה להיות יותר שותף, הוא יקבל את התגובה הזאת. למה? כי יש בשותפות הזאת עורב הסכנה של כל מה שאתה אמרתם פעם קודמת. הסכנה של הבכור. הבכור הוא שיא הקניין, השותף הזה, והוא יש לו סכנה. ואם לא יעבירו אותו תהליך נכון, הוא ישרוף את העולם. בסדר? זה סוגיית מכת בכורות וסוגיית קין עשו ויעקב. הבכור הזה יש לו מלא ישות והוא בא לעשות את זה, הוא עוד לא יודע את זה אפילו על עצמו. כמה הוא בא לעשות את זה ממקום לא מתוקן. וכמה הוא ישרוף את המועדון כשלא ילך. הוא לא מבין את זה. הקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לו, אתה לא השם שאתה ככה. הבכור לא יכול לעשות משהו אחר. מי שנולד בכור הוא ככה. עכשיו יש סיפור שלם איך לגלגל אותו שהוא יהיה בכור מתוקן, אבל הבכור זה מה שקדוש מונה זה. למה חרה לך ולמה נפלו פניך? כי אתה בכור, כי אתה קין, כי אתה הולך לעבוד עם האדמה, זה לא פלא. אז בוא תקלוט את זה עכשיו, שזה הסיפור, ואל תכעס גם על עצמך למה אתה כל כך מתוסכל וזה וזה, אבל זה הסיפור שלך. אני יכול ללמד אותך לעשות את המסע שלך בצורה מתוקנת. חלק מזה יש, את המנחה שלך אני לא אקבל. זה המסע שלך. אתה רוצה את זה כן או לא, אבל זה הסיפור.
לא בגלל שהדבר הוא רע, בגלל שהתפקיד הזה הוא קשור.
זה קשור, כי קין הוא איש אדמה במובן הזה שגם האדמה היא כזאת. האדמה היא שיא השותפות. אם תסתכל במעשה בראשית, האדמה היא הבכור שהיא מוציאה את הכל. אז דווקא הכוח הנפלא הזה של שותפות הוא זה שמסבך אותה. והקין שהכוח הזה של שותפות הוא זה שמסבך אותו. זה דווקא...
זה השורת לאחד של אדם הראשון.
זה המשך, זה המשך של אותו עניין. כן. האדמה, אדם הראשון, להיות כאלוהים, להיות שותף. קין, קניתי איש את השם, להיות שותף. זה...
כאילו אפילו קין נבדת חווה, זה כישלון.
למה? היא אומרת, מעולה, אני שותפה עכשיו.
היא גם שותפה לקדוש ברוך הוא בבריאה. היא הראשונה שמולידה.
כן.
לא היה דבר כזה לפני זה.
כן.
והכישלון זה קין, כי הוא גם שורף, הוא גם בעייתי.
כן. אז זה, בסדר, אז זה... אבל אחר כך אני אראה את ההמשך, אבל הוא מנסה, בעצם הקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לו, מה שקרה עד עכשיו לא מכריח את הרצח. אני מבין למה אתה הולך לשם. אני מבין אותך. אבל אני מנסה להגיד לך עכשיו, בוא נגיד שזה לא פלא שהוא לא מצליח לשמוע את זה. כן? אתה יכול למשול בזה, אבל אתה יכול למשול בזה אחרי שאתה מבין את כל זה.
אבל נותן לו פקודה, הוא אומר לו, אתה תמשול בו. זה פקודה, לא? איך אפשר לקרוא את זה אחרת?
אני כן, אני חושב שאפשר לקרוא את זה, ואתה תמשול בו, אתה יכול, לא, כאילו, אתה תמשול בו.
אחרת, אתה...
מה?
אומר לו, לפתח חטאת רובץ, ולך...
ברחמנות, ברחמנות, זה לא, אחרי זה אתה תעשה משהו לא בסדר.
לא, אתה תצטרך למשול בו, מה זה לא?
לא, לפתח...
זה פקודה לבן... אבל זה פקודה לאדם בחיים.
כל פקודה של הקדוש ברוך הוא אפשר להבין אותה בצורה של תעשה, או בצורה של... אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך, ואם אתה לא תעשה את זה, פשוט יהיה לך רע.
אני לא מתעסק עם הטון, אני מתעסק שיש פה
פקודה. הטון הוא חשוב.
כן, אבל יש פה פקודה של הקדוש ברוך הוא, שאומר, נכון ככה זה, נכון יש גזירות, נכון יש בלגן, נכון זה...
תהיה גבר, נו.
אבל אתה צריך למשול ברמה של החטן הזה, שרובץ לך בפתח. נכון,
לא, למה אני אומר את זה, של להוריד את הטון הזה? כי, לא, בסדר, א' זה טוב, זה טון כזה, תהיה גבר, תקום, תפסיק לבחיין, בסדר, תמשול, מה אתה רוצה, כן? אבל, מה קורה כשקין לא מצליח למשול? אז אני מכניס את הטון הזה כבר מעכשיו, כי אתה לא תצליח הרבה פעמים למשול, וגם את זה הקדוש ברוך הוא יודע, תבין, הוא נותן לך פקודה על סף הבלתי אפשרית. זה מה שאנחנו, כי אנחנו לא מספיק קולטים כמה האתגר גדול, אז כשאנחנו נכשלים, אנחנו יורדים על עצמנו. אז הוא אומר, אני נותן לך פקודה, בסדר, הייתי, אלא, מצווה שהמשמעות שלה היא, זה מה שהייתי ביתך, ותשמע, זה לא פשוט. ואם אתה תיקשל מחר, אז אני, אחר כך אני אדבר איתך בכל אופן, מה...
אבל עדיין, את כל מה שאנחנו, אני מכירה, הבסיס זה צדיק וטוב לו, ורשע ורע לו.
זה חצי מהתמונה.
לא, לא, זה לא בהכרח חייב להיות ככה.
לא, לא, א', 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 א',
זה
א',
ב'.
לא, זה א', ויש ב'. או הייתי אומר הפוך, זה ב' ויש א'.
לא, היא מתכוונת לזה שחייב לפי מה שמתכוון.
זה סתירה, זה לא אני סותר, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בצורות סותרות. אחת זה, אם טוב לך, יהיה לך טוב, אם אתה טוב, יהיה לך טוב, אם אתה רע, יהיה לך רע. ואחת זה, לא קשור בכלל. וזה גם מה שהיה קשה למשה רבנו. נכון? שזה לא עובד ככה בדיוק. זה שיש שני ממדים, הבחירה והידיעה, יש, כאילו, יש שתי צורות, הן באמת סותרות.
כל ספר איוב זה סביב זה.
נכון. איוב, זה קשור לעניין הזה של קין, שהוא מקבל יסורים, והוא מנסה לחפש אותם בשכר, מה עשיתי?
נכון.
באמת, לא עשיתי. והחברים שלו, דתיים, יעני, הם אומרים לו, תראה, לך תבדוק את עצמך, אולי עשית משהו לא בסדר, וזה בסוף, הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם לא בסדר, כי עניתם לו במישור של לך תבדוק את עצמך. זה לא נכון, הוא לא צריך לבדוק את עצמו, הוא לא עשה שום דבר. אתם הפלתם אותו בדיבורים האלה.
אתה בעצם מדבר לקבל את הקושי כמשהו שהוא...
זה לא קושי. זה כל מה שאתה חוטף בחיים שלך, ואתה
שואל את המוחמד
הזה. הדינים זה חלק מהבריאה שאתה לא המצאת אותו. אתה נחמד, בסדר, אני אגיד את זה ככה בצורה קיצונית, אתה נחמד ומוכן להמתיק את הדינים שהקדוש ברוך הוא עשה. אתם איתי? כן, אתה נחמד. אתה... ממש, אתה ממש מוכן להשתתף, אני אומר, קצת בצורה קיצונית. קצת בצורה קיצונית, הקדוש ברוך הוא עשה חסרונות בעולם, שאתה לא עשית אותם. עכשיו הוא מזמין אותך, כמעט מבקש ממך, שתהיה שותף בתיקון העולם, בתיקון הדין, בהמתקת הדינים האלה, שהקדוש ברוך הוא עשה אותם לא בגללך. כביכול הייתי אומר, זה קצת קיצוני, אבל את המנחה של מי הקדוש ברוך הוא לא מקבל? את המנחה של עצמו. הוא עשה את האדמה הזאת. הוא הביא לך אותה ככה. זה את עצמו שהוא לא מבין. זה לא קשור אליך. אתה מביא לי מנחה. אני אומר לך, לא, זה חלקים שלי שאני עוד לא יכול לקחת אותם. עכשיו, אם אתה נחמד איתי, אתה בכל אופן תיקח את הג'וב הזה. תראו בהתחלה של מעשה מעבדת בת מלך. תקראו את הסיפור של רבי נחמן, שיש איזה בת מלך שנזרקת מהארמון, ואז המשנה למלך יוצא לעזור לו, אבל המלך גורם לזריקת בת המלך מהארמון, והמשנה למלך מבלה את חייו בלהחזיר את השטות כביכול שהמלך עשה. אז זה לא אתה עשית את הדינים האלה, זה בדיוק מה שאת אומרת, אתה מחפש כאילו מה עשיתי, זה לא קשור אליך. יש דינים בעולם כי ככה. אולי בסוף אתה תבין, אפשר לתת לך הסברים, אבל קודם כל תבין שזה לא קשור אליך, זה חלק מהמהלך של הבריאה, יש צמצום בבריאה ואתה לא עשית כלום. זה הבעיה של האדמה במקור שם, הארץ, שהיא אומרת, מה עשיתי, מה קרה? זה לא קשור.
אז כאן תהיה לי מוטיבציה לשנות את זה.
שאלה טובה. אז עכשיו את עומדת מול השאלה הראשונית של מסע התיקון. למה לי? וזו השאלה שקיין עוד עומד שואל את עצמו.
זה סבבה, ולא עושה שום דבר.
כן, זה תפדל.
והמציאות שגזרה.
לא, אבל קודם כל, בסדר. אני אומר, לא צריך למהר לענות על השאלה הזאת, כי עכשיו שאתה פוגש אותה, אז אתה בתחילת השאלה של התיקון שלך. רגע, רגע, אם זה ככה, למה לי?
אבל אם זה גזרה, למה לתקן?
זה מה זה? אותה שאלה כל הזמן, למה לי?
לא, אתה אומר, אתה בתחילת התיקון. למה תיקון?
תיקון לא במובן, כן. תיקון לא במובן של אתה קלקלת, תתקן. תיקון במובן, נגיד את זה בצורה הזאת, מה זה תשובה? תשובה זה להשיב, בכתוב בזוהר, להשיב למקומו את הדבר שנזרק ממקומו. זה לא אתה מתקן חטא שלך שאתה עשית לא בסדר, אז אתה עושה תשובה עליו, אלא התשובה השורשית לפני זה שעשיתי משהו לא בסדר או כן בסדר, יש את זה. הקדוש ברוך הוא זרק אותם ממקומם, ואתה מחזיר אותם. אז כבר מה זה תיקון? זה בעצם נקרא, אתה רוצה להגיד בשפה אחרת, מסע ההשבה אל השורש. או, ואפילו תגיד את זה, כי כביכול צריך לחשוב על זה ככה, שזה אף פעם לא היה שלם. הבריאה מתחילה ממקום רחוק, ואתה מנסה לקרב אותה, יחד איתה את עצמך, וזה המסע שלנו בעולם. אבל למה היא מתחילה ממקום רחוק? ככה. זה נח, זה לא נעים, ככה. זה לא... זה ככה. תאו ובואו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם טוב ובו, אתה לא עשית כלום. אנחנו פשוט, מי שמתעסק עם רוחניות, הוא מלא באשמות, אם אין לו את הנקודה הזאת. אתה לא עשית כלום.
רגע, אבל כשאתה מבין שאתה מקבל גזירה, אוקיי? אתה מבין שיש לך משהו יותר בחיים, אתה מקבל גזירה, אז מה אתה עושה אם זה פשוט נותן את זה לזרום וזהו?
לא,
אתה לא יודע,
אז זה, בואו נראה את המקור השני, בסדר? זה המקור קצת של, נביא לכם את זה על דרך העבודה.